רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר. הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של עושים עסקים. כאן אולי אליעזר רוב, אני מראיין אורח. אנחנו נמצאים ברנלוי.com, ואתם יכולים לקבל עדכונים גם ברשימת התפוצה, להירשם שם באימייל או בדרך קבוצת הוואטסאפ ב-050-39-39-755. יש את דף הפייסבוק, לחפש את עושים היסטוריה, וגם אפליקציה באנדרואיד עושים היסטוריה. אנחנו מארחים את גל מור מאברהם הוסטל, שהולך לספר לנו קצת על קונספט מעניין. בכלל, תחום ההוסטלים, לדעתי, הוא מעניין מאוד, בגלל שסוגי התיירות היותר ויותר גדלים בעולם, ואנחנו רואים את זה גם בארץ, זה צעירים, מטיילים בקפקס, ואני חושב שתחום התיירות מתפתח, בין אם זה דרך Airbnb, וגם צ'אנלים אחרים, אבל מעניין מאוד לראות את ההתפתחות של עולם ההוסטלים, וגם לאברהם הוסטל יש גישה שאני עוד לא פגשתי קודם, ואני מאוד אשמח לשתף את המאזינים. אז גל, בוא קודם תספר קצת על עצמך.
אהלן. אז שמי גל, במקור נולדתי בארץ, חייתי תקופות לסירוגין בחול, במסגרת שליחויות של ההורים. כיום מתגורר בקיבוץ מעלה החמישה, עם שלושה בנים קטנים, צעירים יחסית, אחד השותפים והמקימים של אברהם הוסטלס אנד טורס. חשוב להדגיש כי זה באמת חלק מהמודל העסקי הייחודי שלנו, הוא הסינרגיה בין שתי התחומים האלה.
מה התחום הספציפי שלך בתוך הארגון הזה? מה האחריות שלך?
אז היום אני מנהל את השיווק מחירות ופיתוח העסקי של כל הקבוצה. במקור אני, כמו שאמרתי, הקמתי חברת טיולים קטנה, אחרי זה מצאתי את המבנה של ההוסטל הראשון שלנו בירושלים, הקמתי את הניהול שלו, אחרי זה חזרתי בעיקר להתמקד בתחום הסיורים שגדל באופן, בסינרגיה, צד בצד עם ההוסטל בירושלים. פרויקטים כאלה ואחרים של פיתוח עסקי בעיקר שקשורים לתל אביב ולסיורים, אבל הכובע העיקרי של מהלך השבע שנים האחרונות היה הסיורים, עד לא מזמן עברתי לרכז את הפעילות של כל הקבוצה בתחומים האלה של השיווק מחירות ופיתוח עסקי. זה מה שאני עושה היום.
כשהתכוננתי קצת לרעיון הזה וקצת למדתי על אברהם הוסטל, אני מבין ש... זאת אומרת, מה שאני רואה זה בפועל את הערך הייחודי שהם מביאים, אבל מעניין אותי גם לשמוע קצת על החזון, כי אני בטוח שמי שהביא לתוצאה כזאת, יש לו הרבה מה לספר מעבר גם למה שאנחנו רואים. אז מה החזון שעמד מאחורי הרעיון?
כן, אז החזון הוא מורכב. קודם כל, ברמה העסקית, החזון שלנו היה להקים רשת הוסטלים וחברת סיורים ריג'נל כזו, על פני המזרח התיכון, בעצם השם שבחרנו, אברהם אוסטז, הוא היה בגלל אברהם אבינו, בעינינו היה תרמילאי התנכי הראשון, ופחות או יותר לאורך הציר שהוא הלך להקים רשת שתאפשר למטיילים, כמו שאנחנו נוסעים לאסיה, או כמו שאנחנו נוסעים לדרום אמריקה או לאירופה, לחוות את היעד כאזור ולא רק כמדינת אי, שזה קצת יפיין מאוד את התיירות בישראל.
בעצם אתה מסתכל חזון שהוא מעבר להוסטלים בישראל ויותר באזור. יש פה עניין של שיתופי פעולה עם מדינות שכנות, או איך חשבתם בכלל להגיע למקום כזה?
אז לאורך השנים כשבחנו עם שיתופי פעולה אפשריים, ובכלל התכנות של הקמת הוסטלים, מבנים פיזיים במדינות השכנות, וגם בתוך הגדה המערבית, גילינו שאין בשלות ומוכנות של הקהילה המקומית לקבל מותג שהוא ישראלי, או יכול להיות מזוהה ישראלי, זה מהר מאוד יכול להפוך למטרה, ולהיות מאוד קשה לתפעל כזה דבר. דווקא בצד של הסיורים, זה דברים שתמיד התקיימו, זאת אומרת, עברו תיירים את הגבול במסגרות כאלה ואחרות מאורגנות של קבוצות, והיום ממש בימים אלה אנחנו ניגשים שוב להגדיר לעצמנו את החזון החדש, כי בעצם תכננו להקים בראש ובראשונה הוסטלים גדולים ומשמעותיים בערי הנמל של ישראל, שערי הנמל אז ונכון במידה מסוים גם היום היה כל מה שקרוב לנדבג, שזה ירושלים ותל אביב, היום יש גם התפתחות משמעותית של טיסות בעיקר לואו-קוסט, שזה טיסות מאוד רלוונטיות לנו לעובדה ובהמשך לסדר המון. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים לגבי זה. אבל בצד הזה השלמנו את החזון, בצד של הסיורים האזוריים השלמנו את החזון, ואנחנו צריכים להחליט מה הלאה, אנחנו בסוג של צומת מעניינת בימים אלה ממש.
כן, מעניין באמת, אני, תוך כדי שדיברת, חשבתי על נושא האחסניות, בין אם זה ביהודה ושומרון, או ירדן ומצרים, את כמה זה מפותח? איפה הם בכלל גרים שם, לנים המטיילים?
בירדן ומצרים, המצב דומה מאוד למצב שמצאנו, או מצאתי, כשהתחלנו לפני 7 שנים. אחד הסיבות שלי היה חשוב להקים הוסטלים, ואני חושב במידה גדולה גם לשותפים שלי, זיהו את אותו צורך, שהיה וקום בתחום הזה. כל מה שהיה קיים היו מקומות קטנים, לרוב מקומות שהועברו בירושה, מרביתם לצורך העניין בירושלים, בעיר העתיקה. וכשהפעלתי סיורים למטיילים עצמאיים, אני הבאתי לארץ את הקונספט של סיורים בטיפים, קונספט אירופאי שהיום מאוד מאוד מפותח. נתקלתי בהמון תיירים שאמרו, תקשיב, אנחנו נשים באיזה הוסטל לא כך מוצח, איפה אתה ממליץ? והייתי ממליץ להם כל פעם על מקום אחר מהמלאי שהיה קיים בעיר העתיקה וקצת בעיר החדשה, ולרוב הייתה אכזבה, והבנתי שיש צורך. זה פחות או יותר המצב שקיים היום בירדן ומצרים. התחום לא מאוד מפותח, הוא לא בסטנדרט האירופאי, ניו זילנדי, אוסטרלי, שאנחנו נמצאים בו היום ושהעולם הולך אליו. ויש הרבה מה לעשות שם בתחום הזה. המדינות האלה, בדומה למה שישראל הייתה אז גם, עדיין מאוד ממוקדות תיירות קבוצות, פחות התקדמו להבין את הערך המוסף, את החשיבות של ערוצי תיירות עצמאית ולפתח להם תשתיות משמעותיות, וזה המצב שם, ויש הרבה מה לעשות שם, והיינו שמחים לעשות שם, אם זה היה אפשרי.
קהל המטיילים הצעיר מעוניין, מתעניין באזורים האלה?
כן, אני אעשה תיקון קצר, כי נגעת בתיירות עצמאית בזיקה להוסטלים, היום אנחנו רואים דמוגרפיה מאוד מאוד רחבה, מאנשי עסקים ואקדמיים וזוגות עם ילדים ופנסיונרים לתרמילאים, כמו שאנחנו מדמיינים אותם, ושאנחנו להיינו אחרי הצבא, תרמילאים כזה מוצ'ילרים. יש את כל הספקטרום, ויש את כל התשתית בכוונה גם להכיל את הסגמנטים השונים האלה, מחדרי דורמטורי גדולים, לחדרי דורמטורי קטנים, לחדרים פרטיים בסטנדרטים שונים וחדרים משפחתיים.
זה תיקון נכון, כי באמת אני חושב שהוא מביא אותנו לנקודה מהמעניינות לדעתי שנדבר עליהן היום, וזה בעצם מה כל כך מיוחד בהוסטל כקונספט בהשוואה ליחידות אחסון אחרות כמטייל, ואיפה אצלכם, אתם לקחתם את זה אפילו עוד צעד קדימה, מה שקשור לאוכלוסייה המקומית וכולי, אז באמת, זה לא מפתיע אותי שקהל המטרה התרחב מצעירים לקבוצות הרבה יותר מגוונות, בגלל שהוסטל נותן משהו שמקומות אחרים לא. בוא נדבר על זה.
הוסטל באופן כללי, לא רק בהקשר שלנו, הוא נמצא בסגמנט של social travel. זה פורמט שנותן צורך לא רק לפונקציונליות של מקום לישון, אלא גם לצורך של אנשים לחוות חוויה חברתית. בראש ובראשונה חברתית עם האנשים שנמצאים איתם בהוסטל, ובפאזה יותר מתקדמת, וזה מה שאנחנו שמים עליו דגש מאוד חזק, גם אינטראקציה חברתית, אם אפשר, עם הסביבה, גם ברמה התרבותית, גם ברמת הכרת האנשים, אומנות, מוזיקה וכל מה שקשור בזה. וזה משהו שאנחנו שמים לו דגש מאוד גדול, למשוך את הקהל המקומי פנימה, ולייצר לו אינטראקציה משמעותית עם התיירים, ולייצר חוויה משמעותית עבור התיירים, בזה שהם פוגשים מקומיים ולא רק עוד תיירים. וזה אנחנו עושים באמת באמצעות מגוון רחב של פעילויות תרבות שאנחנו מקיימים אצלנו בהוסטל, מהופעות של ברי סחרו ושלום חנוך, ופחות או יותר בכל קטגוריות האומנים שיש בארץ, לקידום מוזיקת אינדי, שזה משהו שאנחנו מפיקים פעם בחודש, להביא אומנים צעירים שעוד לא קיבלו במה, ולשים אותם על אותה במה של אותם פרפורמרים גדולים, ולתת להם חשיפה לשווקי אומנים, ודברים שקשורים בפסטיבל הצילום היה לו מזמן אצלנו, מרתון צילום שהוזנק מאצלנו, ויש שורה מאוד מאוד, מאוד רחבה, כולל מיצגים קבועים של, אם זה צילום או ציור שנמצאים דרך קבע בהוסטל, כדי לגרום למקומיים להיכנס, לצרוך את התרבות הזאת, ובנוסף...
יש באמת אינטראקציה בין אישית בינם לבין המטיילים?
לגמרי, נוצר... לגמרי, אנחנו רואים את זה כל הזמן, וזה מייצר חשמל. זה אדיר לראות, זה כיף, זה מה שאנחנו מחפשים בעצם, כשאנחנו חושבים על זה באמת בטיולים שלנו, כשאנחנו נוסעים לחול, מרביתנו, וזה מה שקורה כשמפגישים באופן טבעי, בחלל מזמין ונעים, ובאווירה שהיא מעודדת אינטראקציה חברתית, נוצרים האינטראקציות המדהימות האלה, נוצרות האינטראקציות האלה.
זה כיף, כי זה באמת, כיף. אני יודע על, כלפי עצמי, כשאני חושב על טיול או נסיעה בחול, מה שגורם לי בדיעבד להרגיש כשהנסיעה הייתה מוצלחת, זה עד כמה... כמה הרגשתי את, את התרבות ואת האווירה באותו מקום, למשל קובה מבחינתי זכור כאחד הטיולים הכי טובים שהיו לי, ובעצם הרווח פה הוא כפול, כי לא רק שאתם מאפשרים אינטראקציה עם הישראלים לכל מי שמגיע, אלא בעצם אתם מביאים גם אל הישראלים את החוויה החולניקית, בזה שמי שיש לו צורך או עניין בלהכיר אנשים בתרבויות אחרות, יש לו לאן ללכת, ויחכו לו שם אנשים שמאוד ישמחו, לתקשר
לגמרי, אני רוצה טיפה להרחיב בנקודה הזאת, כי זה מאוד נכון. אנחנו, בתפיסת העולם שלנו, רואים את עצמנו כחלק מהסביבה שאנחנו נמצאים בה, לא איזשהו מגדל שן שמבוצר כזה, שאיזה מין מלון כזה עם קירות גבוהים ומערכות הבטחה ומאבטחים, אלא חלק מהשכונה שלנו, וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. בראש ובראשונה, בסוגי מבנים שבחרנו להפוך אותם להוסטלים, זה לא מבנים חדשים שנבנו, אלא זה מבנים שהוסבו, המבנה הספציפית בתל אביב לצורך העניין, זה מבנה שהיה מרכזייה של בזק בירושלים, זה היו משרדים של עיריית ירושלים לפני המון זמן, ומעבר לזה, בכל מה שקשור לאינטראקציה הכלכלית שהיא מאוד חשובה, כי אם, קודם כל הבחירה בתיירות עצמאית, תיירות כזו שיוצאת לה, משתמשת בתחבורה ציבורית, ויוצאת למקולת ולשוק ולבתי הקפה, ולא מסתובבת כיחידה אחת בתוך אוטובוס שהמדריך מכתיב להם בדיוק איזה מסעדה שגם מסוגלת להכיל אותם, הבחירה הזאת היא בחירה מודעת וערכית מבחינתנו, ואנחנו רואים סגסוג והערכה של כל בעלי העסקים הקטנים והבינוניים שמרגישים שיש תיירות, הם לא ישנים באיזה מלון, נכנסים ויוצאים באיזה אוטובוס ולא מגיעים אליהם, אלא הם נמצאים אצלם קבוע, אנחנו מייצרים המון שיתופי פעולה עסקיים, הם נותנים כל מיני הנחות לאורחים שלנו, אנחנו מפרגנים להם ושולחים אותם לכל המקומות האלה, יש לנו מטבח בישול עצמי שמאפשר לאנשים ללכת לשוק, בירושלים אנחנו נמצאים בסמוך לשוק מחנה יהודה, הקליינטים הכי נאמנים של הרוכלים זה התיירים שמגיעים אלינו להוסטל, הולכים, קונים, חוזרים ממצרכים, יושבים, כל אחד מכין את המנות שלו, יושבים ביחד בשולחנות קיבוציים ארוכים, כל אחד עם המנות שלו, ושם מתחיל שוב הקסם המגניב הזה, אנחנו גם עושים סדנאות קולינריות, להכין שקשוקה, להכין מקלובה, להכין חומוס, כל מיני דברים כאלה שגם הבן אדם זוכה גם בחוויה כיפית, גם בארוחת ערב וגם בלהכיר עוד אנשים. וזה בא לידי ביטוי, הראייה שלנו, את עצמנו כחלק מהשכונה, בא לידי ביטוי בהרבה אופנים, כמו שאמרנו, וזה גם להכניס את האנשים פנימה, זה לא רק שאנחנו שולחים את האנשים החוצה לאינטראקציה חברתית עם את התיירים עם הסביבה, אלא גם להכניס את הישראלים פנימה, שירגישו בנוח, שירגישו מוזמנים ליזום אירועי תוכן משמעותיים. וכן, אתה צודק, זאת אומרת, זה מאוד ב-DNA ובנפשנו, המבנה הזה, המבנה העסקי הזה, שהוא גם, הוא כביכול לא נטו עסקי, אבל הוא מביא לידי ביטוי יתרונות, זאת אומרת, הוא מחלחל לצד העסקי בצורה מאוד משמעותית בהמשך.
כן, גם אני חושב שבידול זה תמיד יתרון, נותן יתרון עסקי, ואתם יוצרים פה בידול גבוה. עוד נושא שאני חושב שהוא מאוד יהיה מעניין למאזינים, זה השיחה איתך, בניגוד לשיחה עם... כל איש תיירות, למשל מנהל מלון או מחברות תעופה, יכולה להיות מעניינת ומלמדת לגבי מצב התיירות בארץ, בגלל שאתה מאוד נוגע בשטח ומאוד נוגע באנשים. זאת אומרת, אתה עובד עם אוכלוסייה בצורה מאוד ישירה, אפילו מכל בעל תפקיד בבית מלון למשל. ומסקרן אותי לשמוע מהזווית שלך, גם מבחינת ההסתכלות, הזכרת את המצב הגיאופוליטי, מה החוויה שלך מבחינת איפה עומדים הדברים היום, מבחינת, למשל התיירים שמגיעים לארץ, האם הם יוצאי דופן כלפי הסביבה שלהם, או שיש איזשהו טרנד, או שהם ממש אגנוסטים למצב הפוליטי, איך אתה רואה את הדברים?
זה הרבה, הרבה נקודות להתייחס אליהם, אני אנסה אולי לעשות איזו סקירה קצרה ולהגיע להיום. כשאנחנו, כמו שאמרתי, נכנסנו לתחום הזה, השוק התאפיין בעיקר בתיירות קבוצות, צליינים ותגליות, אלה היו קבוצות התיקריות, וביניהם היו עוד הרבה סוגים של קבוצות קטנות אחרות, וביניהם בסגמנט קטן יותר מטיילים עצמאים, שהתחקו גם לאנשים שיש להם פה קרובים, משפחה מהסוג הזה, באים לביקורים עסקיים, וגם בשוליים תרמילאים ומטיילים יותר בפרופיל הזה העצמאי. יצאנו לדרך ולצד ההקמה ופיתוח של החזון העסקי שלה, שאיתו יצאנו לדרך, גם נכנסנו לדיאלוג מאוד אינטנסיבי עם משרד התיירות, בהמשך התחלף המנכ״ל אמיר הלוי ובהמשך גם התחלף השר, ועם אמיר הלוי, המנכ״ל הנוכחי, אני לפחות ואנחנו כקבוצה מצאנו אוזן קשבת. אחד הדברים שעשינו בשלב די מוקדם היה באחד הביקורים בברלין, בעירי תיירות מאוד גדול, לקחתי אותו לסיור בהוסטלים בברלין, עיר שבאמת מסמלת אולי את הקדמה הכי משמעותית בתחום הזה, או בטוח אז, של מטיילים עצמאים והוסטלים, והפגשתי אותו עם אנשים שמעורבים בתחום ההוסטלים לאורך השנים, והסבירו לו איך הצמיחה של ההוסטלים הביאה לידי ביטוי רנסנס בעיר ברלין, שהייתה במצב מאוד קשה אחרי נפילת החומה, והגיעה לאן שהיא הגיעה היום. וכחלק מהסיור גם נחשף למה זה הוסטל, לא במובן הסטריאוטיפי של אכסניית נוער, כזה מקום זול, פשוט מלוכלך, לא יודע מה, של זרוקים, אלא באמת בסטנדרט האירופאי המתקדם שנמצא היום. ואני זוכר שסיימנו את הסיור, והוא אמר תודה והיה אחלה, ואז אני הגעתי למחורת לכנס, ופגשו אותי מלנאים, שאחרי הסיור שלנו, אמיר הלך ותדרך אותם לקראת הכנס הגדול הזה, והם אמרו, תקשיב, לאן לקחת אותו אתמול? אני אומר, זאת אומרת, סיור בהוסטלים, בשביל מה עשית את זה? הוא חזר והתחיל לדבר על תיירות עצמאית, ועל תיירות בדג'ט ולו-קוסט ותרמילאים, זה לא מתאים ליעד שלנו, זה לא רלוונטי, ואמרתי, אני דווקא חושב אחרת, ואני חושב שמאז הרגשנו שינוי דיסק מאוד מאוד משמעותי ביחס לסגמנט הזה, ובאמת הסתכלות על low-cost airlines ועל FIT travel ודיבור במונחים האלה וקידום של כל מיני יוזמות כלכליות לקדם מלונאות בדג'ט, ולאורך השנים זה הוכיח את עצמו, והיום ישראל נמצאת בשנת C שלא הייתה כמותה בתחום התיירות במידה גדולה, שינוי גם תפנית משמעותית לכיוון תיירות הבאג'ט, ואני חושב שהמצב עכשיו הוא טוב, לא מזמן קראתי כתבה שדווקא תראה את זה נכון, ישראל באופן אירוני, גם כשהמצב לא טוב יש משבר בתיירות, וגם כשהמצב טוב יש משבר בתיירות, כי היום בפועל חסרות מיטות, בעונות השיא חסרות מיטות וחסרים חדרים, והתשתיות, בין אם זה אתרים והחנייה ונטבג ושדות התעופה, מתקשים לעמוד בעומס, וזה בעיה כביכול חיובית מסוג אחר, אבל זה גם בעיה שצריך לטפל בה. וזה בעצם המצב היום, המצב הוא טוב, יש תמהיל טוב בעיניי, גם של תיירות עצמאית ותיירות high-end ותיירות ביזנס ותיירות budget, שזה מאוד, מאוד מאוד חשוב לסוסטיינביליטי של שוק תיירות, וכן, שרק המשיך ככה, וצריך מהר מאוד להתארגן על התאמת התשתיות למספרים שאנחנו חווים היום, ולא המספרים שהיו בשנים שלפני.
ומבחינת אם כבר התייר מגיע לארץ וכבר ישן אצלכם ואולי נעזר בכם בטיול, יש הזדמנויות עסקיות כלפי הריסורס הזה, המשאב הזה שהוא נקרא תייר שאתה רואה, אני חושב גם מבחינת המחשבות שלך ברמת הפיתוח העסקי, שאפשר בעצם איזשהו שירותים נוספים או מוצרים או
תראה, קודם כל, כל מי שבעולם הטיולים ופעילויות, יש שם פוטנציאל גם בעולם האטרקציות היום, בגלל שהאתרים התיירותיים כל כך עמוסים, אז יש פוטנציאל לייצר אטרקציות חדשות שימשכו גם תיירות. אני חושב שבדומה לאופן שבו אנחנו מסתכלים על הפעילות העסקית שלנו, שהיא היא לא מוגבלת רק לתיירים, אנחנו מארחים גם ישראלים וגם בבר ובמסעדה, זאת אומרת, זה סגמנטים שפונים לגמרי לישראלים. אני חושב שכל בעל עסק צריך לראות איך הוא הופך את עצמו רלוונטי גם לתייר, ובזה מרחיב את הפעילות העסקית שלו, ומרחיב את ההרמוניה ואת האווירה בבית העסק שלו, שיודע לשרת גם ישראלים וגם תיירים, ולייצר מפגש, ולתת לכל אחד את השירות, שבמידה הגדולה היום זה די אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו יודעים איזה שירות אנחנו מקבלים בחול, נשמח לקבל אותו גם בארץ, וזה מה שהתיירים מחפשים לקבל בארץ. ואני חושב ששם תמונה ההזדמנות העסקית. כמו שאמרתי, הבסטיונר בשוק מחנה יהודה, הוא גם צריך לדעת לתת שירות לתייר, וככל שידע לעשות זה יותר טוב, אז הפעילות העסקית שלו תגדל יותר ותהיה יותר יציבה.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
הפרק בחסות הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי. סרט שעולה לאקרנים ב-18 בינואר. חברי מועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה זוכים לכרטיסים לסרט במתנה. לפני כמעט 20 שנה נסע הבמאי מרטין מקדונה באוטובוס אי שם בג'ורג'יה, בדרום העמוק של ארצות הברית. הוא הביט מחוץ לחלון וראה שלט פרסום. המסר בשלט היה לא שגרתי. במקום פרסומת למוצר כלשהו, הייתה עליו ביקורת זועמת על המשטרה המקומית שלא מצליחה לפתור פשע כלשהו. למרות שראה את השלט רק לשנייה או שניים לפני שנעלם, משהו בזעם של האיש שתלה את השלט סקרן את הבמאי ודבק בזיכרונו. שנים אחר כך הפך הרגע החולף הזה לתסריט שכתב מרטין אודות אישה, אם, שביתה נרצחה והשריף המקומי לא מצליח או לא מנסה לפתור את התעלומה וללכוד את הרוצח. הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, הוא אחד מהסרטים המובילים בתחזיות לקראת אוסקר 2018, ומועמד לשישה פרסי גלובוס הזהב, הרבה בזכות הדמויות המיוחדות שבו. האם הקשוחה והבלתי מתפשרת מילדרד, בגילומה של פרנסס מקדורמונד, זוכת האוסקר על פארגו הקלאסי, ווודי הרלסון בתפקיד השריף הציני וילובי. שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, מקבל ציון של 93% ברוטן טומטוס, וביקורות מעולות של המבקרים והגולשים. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה ומצטרפים חדשים, עסקו בכרטיסים לסרט במתנה. בקרו ב-members.ranlevy.com כדי ללמוד עוד על מועדון המאזינים שלנו.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
נדבר קצת על טיולים. יש, אני מניח, את המקומות היותר ברורים אליהם, החשודים המיידיים, והאם יש מקומות, ככה אולי גם זה יעניין את המאזינים מבחינת טיולים שהם ירצו לנסות, אתה מרגיש שהם מיוחדים ופחות יש חשיפה אליהם, ובתחום הארץ כמובן, שאתה יכול לספר לנו עליהם?
תראה, אני אגע קצת בתפיסת עולם שלנו. מה שחשוב לנו זה באמת לייצר ערך מוסף שהתייר העצמאי, כי בעצם רוב התיירים שמגיעים לנו מגיעים עצמאית. הם לא הגיעו לא עם קבוצה ולא עם מורה דרך, ומה שהם יכולים הם מעדיפים לעשות לבד, וטוב שכך, גם אנחנו כאלה, ואנחנו מנסים לתת להם ערך מוסף של דברים שהם לא יכולים להגיע אליהם לבד. ואנחנו באמת מנסים לחסות את מכלול הנרטיבים המעניינים שקיימים בארץ. אז דוגמה טובה אחת לכך, זה סיור הנרטיב הכפול לחברון. זה סיור שמבלה חצי יום עם מתנחל יהודי, חצי יום עם פלסטיני, תושב חברון. והקבוצה זוכה למפגש בלתי מתווך עם המקומיים, כולל ארוחת צהריים, כולל מפגש עם, עם, עם תושב של היישוב היהודי בחברון, ביקור במערת המכפלה, גם בצד של הבית כנסת היהודי, גם בצד הפלסטיני של המסגד, ומאפשר להם באמת להבין יותר לעומק ולהיחשף למורכבות ולנרטיבים השונים באופן בלתי מתווך. הרוב מגיעים מאיזושהי תפיסת עולם שמתווכת על ידי התקשורת שהם צורכים, תלוי מאיפה הם באים, יהודים אמריקאים או אירופאים, לא יודע, ליברלים, שתופסים את עצמם כליברלים. והסיור הזה באמת בעיקר ממחיש להם את המורכבות של המצב, בניגוד לתפיסה הדיכוטומית שמגיעים אליה איתה. זה דוגמה אחת לסיור שהוא מאוד מייצג. עכשיו, אנחנו כארגון עסקי וכתפיסת עולם גם לא ארגון פוליטי, ואנחנו פחות או יותר הגורם היחיד שמציע חוויה שהיא לא פוליטית. היא לא, אנחנו מבקשים למסגר לכם את החוויה ושתשתכנעו בדעה שלנו בסוף. לא, אין לנו דעה פוליטית כארגון, כל אחד מהשותפים צורך אני יש לו את הדעה האישית שלו, היא לא רלוונטית, וזו דוגמה אחת יפה. לצד זה אנחנו עושים...
רק אני רוצה להתייחס, זה ממש מרתק, כי באמת התחלת לדבר על הערך המוסף. אני באמת חושב, עוד פעם אני אחזור להייטק, עולם המושגים שלי, אחד מהדברים של חברות הייטק היותר מצליחות, האתגרים שלהם, זה כוח אדם, זה למצוא מהנדסים מוכשרים שעבדו אצלהם, והרבה אנשים חושבים שהפתרון הוא בכסף, זאת אומרת רק לתת משכורות יותר גבוהות. יש הערך המוסף היום, האנשים מחפשים הרבה מעבר לברור מאליו, ולכן אני חושב שיש המון מקום ליצירתיות בכל תחום, גם בתחום של כוח אדם בהייטק, אבל גם בתיירות. ועוד פעם, אני מסתכל על עצמי, וכשאני מטייל, אני לא יודע אם זה יוצא דופן, אבל הסייטסינג לא עושה לי את זה. גם אם זה מונומנטים שנבנו על ידי אנשים, ואפילו טבע נטו לא מספיק עושה לי את זה. כמו שאמרתי קודם, זה חוויות של להכיר אנשים, המוזיקה בקובה, הריקוד שם, וזה מה שאני מתחבר אליו. ולוקח איתי וגדל איתו, ואני חושב שהפעם לא חשבתי על תיירות, אני לא יודע אם לקרוא לזה תיירות פוליטית, כי זה, כמו שאמרת, אין פה נרטיב או איזושהי אג'נדה, אלא יש פה חשיפה, גם לדעתי סוג של תרבותית, לקונפליקט. אני חושב להבדיל, זה כמו שיש אנשים שהולכים לאזורים מלחמה, אבל פה אפשר, אגב, זה גם לישראלים מוזמנים לטייל בחברה?
ישראלים אסור להם על פי צו אלוף להיכנס לשטחים, ולכן באופן אירוני גם הפלסטינאים וגם ישראלים לא נהנים מהחופש תנועה שממנו נהנים תיירים באזור שלנו. זה סוג של אירוניה, וזה איזושהי מגבלה שיש לנו, וזה גם איזושהי הזדמנות שיש לנו. לקחת תיירים שחלקם מגיעים עם סכנות פוליטית מאוד גדולה, אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, זה לא משהו חוויה כזו זה לא משהו שהם יכולים לחוות לבד, הם צריכים להכיר מקומיים, הם צריכים להיות מסוגלים לייצר אינטראקציה, יש לא מעט אנשים שפשוט הולכים לחברון משוטטים, חלקם ידברו עם איזשהו רוכל, אבל זאת חוויה באמת, כמו שאמרת, בדיוק כמו הייטק, שני דברים בדיוק כמו הייטק, אחד לייצר ערך מוסף, שזה דוגמה לערך מוסף, אנחנו עושים את זה דרך אגב באופן דומה גם עם קהילות חרדיות בירושלים, להכיר את הקהילה החרדית, Meet the Orthodox Jews, אנחנו מודעים קצת יותר למורכבות ולמגוון הקהילות החרדיות שיש, תיירים מסתכלים על זה לגמרי אחד מימדי, ואחרי סיור כזה הם מבינים שזה לא. אני אחזור רגע ואגיד שהדבר השני שהוא לגרמר נכון גם לנו, זה איכות הכוח אדם. גם בתיירות, בניגוד להייטק, גם אין את המשכורות לשלם גם אם רוצים, ואנחנו קמים ומצליחים בעזרת הכוח האדם המדהים שאיתנו לאורך השנים. באמת הצלחנו, אני חושב, בעזרת גם הקונספט המרגש והחזון, קצת כישורי ניהול. היום אנחנו, היום ותמיד, והיום עוד יותר, אנחנו מפנים המון, המון משאבים לנושא הכוח אדם, וזה מוכיח את עצמו מאוד, וזה כן, מדהים. אני, זה מרגש אותנו אני, יותר, כל יום.
אני לא אופתע אם באמת אנשים מאוד מיוחדים נמשכים לסוג העיסוק שאתם מציעים, כשהרבה אינטראקציה, הרבה קשר אישי, אז זה בטח אנשים מיוחדים.
לגמרי, זה נכון לכל תחום שירות, ובפרט לתחום שירות כזה, שהוא מאוד רגיש, אנשים באים, השקיעו המון כסף, לקחו ימי חופש, זה לא מובן מאליו, באים למקום שיש להם קצת חששות לגביו, ואם מישהו הם יפגשו, לא ידע לתת להם גם שירות טוב וגם ערך מוסף, אז הוא לא יצליח.
ואני חוזר רגע עוד פעם לנושא הראשון, כי הוא עדיין מסקרן אותי.
אני יכול לדבר על סיורים כל הזמן, זה ב-DNA שלי.
בעיקר הסיורים האלה, מה שאני קראתי הפוליטיים ברגע, מה מאפיין את האנשים שנמשכים? זאת אומרת, אם אני אסתכל על קבוצה שבאה לקבל טיול כזה, תספר לי מי האנשים האלה? מי מעניין לראות, להבין את הקונפליקט?
זה, קודם כל, קשה נורא להפיין אותם כקבוצה, כי שוב, זה לא קבוצה הומוגנית, זה אסופה של אינדיבידואלים שנרשמו עד הוק לאותו סיור, ברוב הסיכויים שהם רובם לא מכירים אחד השני מקודם. שוב, חוזר לאופי תייר שמתארח אצלנו, ואני רק אגיד במאמר מוסגר, ש-50% מהאנשים בסיורים שלנו בכלל לא מתאכסנים אצלנו. מתאכסנים במלונות אחרים, ב-Airbnb, Couchsurfing, ומגיעים אלינו לסיורים. וזה פסיפס מאוד מגוון של אנשים, גם מבחינת ארצות מוצא, דתות, גילאים, הכל. בסופו של דבר, זה אנשים עם אופי של מטייל עצמאי. הם מאוד מאוד סקרנים, הם מאוד מאוד רוצים, אם הם כבר נרשמים למשהו, שזה ייתן להם ערך מוסף, שזה לא בנאלי, זה לא מה שהם היו עושים בעצמם, שזה יחדש להם. באופן כללי, הרבה מאוד אנשים מגיעים לישראל עם סקרנות לנושא הפוליטי, עם הרבה בורות בתחום הפוליטי, חלקם מגיעים עם דעות מאוד מאוד מקובשות של שהרבה פעמים משתנות בעקבות חוויות שהם חווים פה, ואני לא יודע אם הצלחתי לתאר איזה פרופיל של אנשים, אבל אני חושב שזה אנשים כמוך וכמוני, החברים שלנו, זה אנשים צעירים בנפש וסקרניים.
אוקיי, מסקרנתי לפגוש שאני צריך לקפוץ.
בכיף,
לצערי לא אוכל להצטרף לטיול לחברון.
לא הספציפי הזה, אבל סיור הקרת החרדים, או הסיור לקיבוץ, להבין מה זה קיבוץ, מה העקרונות האידיאולוגיים שהיו בתחילת הדרך, ואיך קיבוצים שונים שינו את פניהם לאורך השנים, זה גם סיור מרתק, לא יחדש לך הרבה, אבל תזכה להיחשף לתיירים שנחשפים לתוכן מאוד מאוד מעניין, ומסקרן להם.
נעבור רגע לנושא באמת התחרות בתחום האירוח בתיירות. יש, כמו שזכרת, Airbnb, Couchsurfing, מלונות, הוסטלים. אז האם אתה, בוא נסתכל ספציפית על Airbnb, ואני הבנתי גם שיש היום מתחרים, זה לא רק הם. מה הטרנד? אתה חושב שזה יותר ויותר ינגוס בתעשייה, או שזה כבר די הגיע למקום הסופי שלו?
לשאלה הזאת קשה לי לענות. יש שתי וקטורים כרגע. אחד, שיש ביקוש והיצע הולך וגדל. השני, ההשפעות של ההיצע המטורף הזה הם רבות. זאת אומרת, יש מקומות שלמים באירופה שמרכז העיר התרוקנה והכל Airbnb. אנשים מתלוננים על זה גם בתל אביב, במיוחד מקומות שהסחירות גבוהה או שאין מספיק, זה משפיע באופן בעייתי. מצד שני, באמת יש ביקוש ובצדק. אני, בנסיבות מסוימות, לפעמים גם משתמש ב-Airbnb. זאת אומרת, זה מתאים וזה פונקציונלי וזה חשוב, ובמיוחד אם חוזרים רגע לזה שישראל כרגע במשבר תיירות, זה הדרך הכי מהירה להוסיף חדרים ומיטות לשוק, מבלי עכשיו להיכנס לפרויקטים ארוכים ומסורבלים ויקרים של, של בנייה של תשתיות חדשות. ויש כאן שתי וקטורים, ויש כוחות כלכליים מאוד עוצמתיים, מצד אחד Airbnb, מי שגם הברנד עצמו וגם מי שמשתמש, כלומר, מי שמזכיר את הדירות שלו, ומצד שני, מי שרואה את עצמו נפגע, בין אם זה קהילות מקומיות, בין אם זה עסקים אחרים שמרגישים שזה מאיים עליהם, אפשר לדבר קצת על זה, מה תפיסת העולם שלנו בעניין הזה, והדבר האחרון שהוא גם מאוד חשוב, זה שמתפתח שוק אפור של הרבה מאוד כסף, שהוא לא ממוסה, או לא היה עד לא מזמן, עכשיו מתחילים קצת יותר להתייחס לזה, בגלל ההיקפים שזה מגיע, וזה גם סוגיה, זו סוגיה חברתית, מי משלם מס ומי לא, ובאיזה סכומי כסף, זו סוגיה שנוגעת לכולנו.
כן, ברגע שאתה לא משלם מס, אתה יכול להפחית את התשלום, ולכן להתחרה ב...
תראה, מה שבעיקר מאפשר להם להפחית את התשלום זה היעדר רגולציה. גם מס, אבל בעיקר היעדר רגולציה. אני מסתכל יותר על סוגיית המס כשאלה עקרונית ערכית. האם אנחנו רוצים לפתור אנשים מסוימים מתשלום מס? מי כן, מי לא? מה ההבדל בין דירה אחת ל-50 דירות? צריך להתייחס לזה, אני לא מביע כאן דעה, אבל אני חושב ששוק אפור שמגלגל הרבה מאוד כסף בלי מס הוא לא טוב לשום כלכלה. סוגיית העלות של שירותי תיירות ובעיקרם לינה זו סוגיה שהיא בפני עצמה. ובאמת כאן יש חוסר שוויון בין מקומות, בין מלונות, מקומות כמונו שמוסדרים והרגולציה היא יקרה מאוד והיא דרקונית מאוד. בן אדם שאין לו מלונית של 20 חדרים, אבל הוא מזכיר 20 דירות, הוא מגלגל מחזור לא פחות קטן, אבל לא נדרש להתמודדות הזאת, שהיא התמודדות מאוד קשה. זה באמת סוגיה נוספת שהיא מתחילה לעבור לחזית מבחינת מי שכן חשוף לרגולציה אל מול מי שלא, וזה גם משהו שמשפיע על תמונת המצב הזו של ההתמודדות של Airbnb, שתי הוקטורים הגדולים האלה, מצד אחד בעלי האינטרס שיהיה Airbnb, מצד שני הנפגעים כביכול מהתפתחות הדיסרפטור הזה.
כן, זה גם דבר שקורה גם בתחום ההסעות ועם
אובר
והמוניות.
לגמרי.
אתם שקלתם להתפתח לכיוונים מבחינת, קל איזה ורטיקל, זאת אומרת, כמו שיש, למשל, לבנות מלון, או לעשות מרכז שמזכיר רק חדרים, או שאתם רוצים פשוט לשכפל את
ה... אנחנו לא קיבלנו החלטה בשום כיוון ספציפי, אנחנו באופן יזום דוממנו את השיחות של מה הלאה ומה החזון החדש, עד שנקודה שהגדרנו שבעצם המשמעות שלה היא שהתייצבנו קצת מבחינת ההקמה של הפרויקט של תל אביב, שפרויקט מאוד גדול עבורנו, הוא הכפיל את מספר החדרים ב-1.5 שאנחנו מציעים, מספר מיטות פי 1.5 לעומת ירושלים, אבל ההשקעה הכלכלית בו הייתה עוד הרבה יותר גבוהה, והיה חשוב לנו מאוד לייצב את, את הפעילות, והיום אנחנו ניגשים ממש בימים האלה להגדרת החזון העסקי החדש, והכל על השולחן. יש דברים שהם על השולחן, אבל כנראה לא רלוונטיים, כמו מחירה, לא רואה אותנו עושים את זה, כמו הקפאת הפעילות ושימור הקיים, לא רואה אותנו עושים את זה, ויש הרבה מאוד אפשרויות אחרות, בין עם פיתוח נוסף של תחומים שאנחנו עוסקים בהם, יש המון פורמטים של סיורים וחוויות שאני אשמח לפתח, או פתיחה של הוסטלים נוספים, בין אם בארץ, בין אם בחול, כדי לאזן את הסיכון בחשיפה רק לשוק הישראלי, שהוא שוק לא יציב. והכל על השולחן, ואני לא יודע להגיד לך אפילו מה יהיה. זה לא ייקח עוד הרבה זמן, אבל כרגע אין לי מושג. אולי משהו שכן חשוב לי להדגיש, כי זה משהו שהוא, זה איזושהי סוגיה שאנחנו מעלים בכל הזדמנות אפשרית. בתפיסתנו העסקית, הגיים צ'יינג'ר האמיתי, לפיתוח תשתיות התיירות בארץ ובפרט המלוניות, זה רשת ביטחון לענף התיירות. ענף שחווה תהפוכות כל כך דרסטיות בפרקי זמן כל כך קצרים, המשמעות היא שכל מי שמשקיע וכל מי שמממן משקיעים, בנקים, משקיעים וכו', נרתע מאוד מהתחום הזה, ומשאיר בעיקר אנשים שזה בנפשם, שמוכנים לקחת את הסיכון, חלקם יגדירו אותם קצת משוגעים, ומנגד דוחף המון אנשים שיש להם המון יכולות, גם כסף וגם כישורים, להתרחב לחול, כדי לאזן את החשיפה לשוק הישראלי. רשת ביטחון שתבוא ותגדיר פרמטרים ליזמים שמשקיעים כסף משמעותי ותורמים להתפתחות השוק בארץ, יהיה גיים צ'יינג'ר אמיתי שישלח לפה או יחזיר לפה הרבה יותר יזמים והרבה יותר כסף באמת לפתח ולמצות את הפוטנציאל. יש לנו הרבה מחשבות והרבה רעיונות, ואנחנו בדיאלוג עם משרד התיירות, ומשרד התיירות לדבריו בדיאלוג עם משרד האוצר, לצערנו 7 שנים שאנחנו מדברים על זה, וזה לא קורה, אבל זו סוגיה שאנחנו, בכל הזדמנות שניתנת לנו, חוזרים עליה, ומקווים מאוד שהיא תקודם, ותקרה בסופו של דבר.
כן, אני מאמין שעכשיו התחום התיירות בעולם, הוא בטרנד חיובי, והוא ימשיך, אני מאמין שנושא של תרבות הפנאי, הרבה כסף הולך אליה, ואני חושב גם שהתיירים, כמו שאמרנו קודם, המשגוון האפשרות לא מוצו, זאת אומרת, יש ערכים מוספים נוספים שאפשר לייצר, וכן, אני חושב.
משהו שאני בטוח שאתה נתקלת בו, אולי לא הגדירו לך אותו, אבל אתה תכיר אותו, את המאפיינים שלו, זה פורמט שנקרא Digital Nomad, זה לפעמים גם נקרא בליז'ר, ביזנס וליז'ר, זה אנשים שהמקצוע שלהם מאפשר להם לעבוד מהמחשב, ובעצם הם נומדים, הם מטיילים והם לא צריכים להיות במקום נתון והם לא רוצים להיות במקום נתון. WeWork נותן לזה מענה בתחום החללי עבודה. יש מתפתחים פורמטים עסקיים, חלקם ישראלים אפילו שעושים את השילוב הזה בין לינה לעבודה. גם אנחנו באברהם הוסטל תל אביב בעצם פתחנו תת מותג שנקרא אברהם ביזנס. אברהם ביזנס נותן גם את המענה ללינה בפורמטים השונים, תלוי בתקציב, גם את הלאונג' שלנו שאמרת שביקרת, אבל זה בעצם חלל עבודה מגניב וטרנדי ווויוורקי ואפילו יותר לכל דבר ועניין, והוא חינמי לגמרי, גם לישראלים, גם לתיירים שמגיעים, ובעצם כל מי שהעבודה שלו היא מהמחשב, יכול לאפשר לעצמו לנדוד במקומות בעולם, ורואים גם אינדיבידואלים, רואים את זה עולה בקרב אינדיבידואלים, מיוחד עם ירידת מחירי הטיסות, רואים גם ארגונים מקימים ויוזמים קבוצות כאלה שמטיילות באזורים גיאוגרפיים בעולם ביחד, וכל אחד בעצם עובד את העבודה הקבועה שלו, אבל הם מטיילים כקהילה ונמצאים או בדירות Airbnb או בהוסטלים כאלה, שבוע, שבועיים, חודש, 3 חודשים כל פעם, ובעצם מצד אחד עובדים כי הם עצמאים, ומצד שני מקיימים חיי קהילה עם עוד הרבה אנשים כמוהם, וזה מגניב לגמרי, זה רק ילך ויגדל. בעצם היום חלק גדול מהעבודות הופכות להיות וירטואליות, ואתה לא חייב להיות במקום גיאוגרפי.
שזה גם פותח שאלה סוציולוגית שמעניינת אותי בתור גם אבא, לבחינת הדור, שבעצם בגלל שהמגוון האפשרויות והחופש שהצעירים מקבלים, אני יודע שאנחנו לא מדברים רק על צעירים, אבל אני רוצה, ובאמת זה לא רק צעירים, אבל אני חושב ששם זה הכי בולט, החופש העצום הזה, שמאפשר לך למשל לא להיות מקובע במקום אחד, צריך מעניין אותי סתם ברמה פסיכולוגית, מה המחשבה, החשיבה שלך על התופעה הזו, שהרבה אנשים, בגלל שאין להם סיבה להיות נעוצים במקום אחד, ולכן הם יכולים, גם מבחינת העבודה, ולכן אולי זה גם יכול להשפיע על סוג מערכות היחסים שהם מקיימים. באמת יש, אני מרגיש יותר, גם כשאני מטייל בעולם, אני פוגש יותר נומדס כאלה, מאשר הייתי פוגש לפני 10 שנים, או 20 שנה, בגלל שהם יכולים, גם אנשים, כן, הם לא צריכים להיות מגודלי שיער, ויכולים לעבוד בעבודה הכי, ולהיות הכי, לא הכי שמרנים, בדרך כלל הם לא יהיו שמרנים, אבל הרבה יותר דומים לנו, והם נעים להם בעולם.
תראה, אני חושב שבעיניי זה, אני לא, זה לא התחום המקצועי שלי באמת להבין לאן זה מוביל, בעיניי על פניו זה דבר נפלא, אני חושב שזה מייצר אינטראקציות, אני חושב שזה מטשטש את הדברים שמייצרים קונפליקטים, זה גבולות, זה זהויות חד-ממדיות, זה פותח אופקים, זה מייצר אינטראקציות אישיות, שגם אם יש מחלוקות, אנשים מגיעים מדתות שונות, אולי מקהילות, סתם דוגמה, אני יצא לא מעט לפגוש בטיולים שלי בעולם ובכנסים אנשים שהגיעו מלבנון, כמובן פלסטינים, אבל זה גם אני פוגש בארץ, כי אני עובד בצמוד מאוד עם שותפים פלסטינים בסיורים שלנו, מכל מיני מדינות ערב, וכשאנחנו בחול, זה, כשזה לא בקונטקסט של מפגש פוליטי או לאומי, אז הכל בסדר, כולנו אנשי מקצוע, יודעים לשבת, יודעים לשתות בירה, לחלוק חוויות, וזה מנטרל הרבה מאוד מהדברים שמייצרים את הקונפליקטים הכל כך עוצמתיים האלה, הפוליטיים, ובעיניי זה דבר נפלא, לא יודע לאן זה מוביל, אני מאוד נמשך לזה, למרות שאני כאילו בדור הברידג' הזה בין המילניאלס לדור האקס, אני מאוד מזדהה דווקא עם הנומדיות הזאת, אני חושב שזה מייצר המון הזדמנויות עסקיות, כמו שאמרת, כל מיני פורמטים של ניו טראבל, ובין אם זה לינה ותחבורה ופורמטים אחרים, קו-וורקינג ספייסס, אני חושב שזה דבר נפלא, אני יכול להגיד לך שאחד האתגרים הגדולים זה שכל מערך החוקים שמתייחס למעבר של אנשים מבין מדינות, לעבודה של אנשים במדינות אחרות, עדיין לא יקל את זה, לא יודע לשקף את זה. בעצם עדיין מרבית האנשים שאתה פוגש הם על טוריסט ויזה, והם מגיעים, בעצם הם עובדים, אבל הם עובדים לא במדינה הזאת, ואיפה הם משלמים מיסים, וזו סוגיה שהעולם עוד לא הבין אותה, והבין איך לפצח אותה. מגיעים לא מעט אנשים לארץ שהם independently employed כזה, ואומרים, כן, באתי לחודשיים, שלושה, מה אתה עובד? אני עובד מהמחשב, איפה תעבוד? פה בארץ, טוב, אל תיכנס. למה לא? ובאותה מידה, אם היה אומר שהוא תייר, אז היו נותנים לי להיכנס עם ויזה תייר, היה שפותח מחשב ועושה אותו דבר, אז כל המערך הבירוקרטי עדיין לא עיכל.
צריך סטטוס חדש בכניסה. יש תייר, יש עסקים ויש...
כן, יש נומדק, דיג'יטל נומד כזה, שהוא לא משפיע על שוק העבודה המקומי, אבל הוא משפיע דווקא מאוד בחיוב על הכלכלה המקומית, ועל התדמית של המקום שבו הוא נמצא. כן, זה אתגר, זה אתגר, הדברים האלה זזים הרבה יותר מהר מאשר המדינות יודעות להערך אליהם וכל המנגנונים הבירוקרטיים. אני מקווה שהם ידביקו את זה, כי אחרת זה יגיע לאיזה נקודת רתיחה ופיצוץ, זאת אומרת.
וגם זה הזדמנות מצוינת למדינה, הרי הסיבה שמדינה שואלת אם באת מסיבות עסקיות, גם מעבר לזה שזה יכול להיות למשהו שרק פגישות, אבל הם לא רוצים שתקפוץ מקומות עבודה של מקומיים, אבל ברגע שאתה עובד דיגיטלי, זה לא, אתה בעצם עובד, המעסיק שלך הוא לאו דווקא, והלקוחות שלך הם לאו דווקא במדינה הזאת. מעניין. טוב, אז לפני שנסיים, מעניין אותי, בגלל שגם התחום האחריות שלך הוא שיווק, אולי אם יש לך קצת טיפים למי שבעולם הטראבל או בכלל, מה, אם יש לך איזשהן המלצות, או איפה, מה אתה חושב עובד או לא עובד בתחום השיווק בנושא?
תראה, אנחנו, אני אולי אפתח פה עוד סוגריים על תחום אחר שהוא מאוד בנפשנו, ודווקא לא הגעת אליו, אבל חזיתי שאלה מהכיוון הזה, זה כל נושא המנועי הזמנות, booking.com, Expedia, בעצם זה פלטפורמות מאוד מאוד משמעותיות שמרכזות את הפעילות העסקית של הרבה מאוד בתי עסק, ואנחנו משלב קצר זיהינו, והיום עדיין במודעות מאוד מאוד גדולה, לשמר ערוצי מחירה ישירים. מאוד קל לפתוח זמינות לחדרים ולמיטות בבוקינג, ולהגיד לו, יאללה, תמכור. העמלות שם התחילו ב-10%, הגיעו היום ל-15% ומתקרבים כבר ל-20% בחלק מהמקרים. מהר מאוד אנשים שוויתרו על ערוצי שיווק עצמאיים, מגלים שבעצם בעל הבית שלהם הוא בכלל איזה חברה רב-לאומית שיושבת במקום אחר, ובלי שהם ימכרו אותו, אין לו יכולת לשווק את עצמו. אז אנחנו פועלים בצורה מאוד מחושבת, גם משקיעים המון משאבים באתרי האינטרנט שלנו, בקמפיינים שלנו, בפעילות המדיה החברתית שלנו, גם מאוד זהירים בזמינויות ובמחירים שאנחנו מפיצים למנועי הזמנות. זה גם סוגיה מאוד חמה בעולם היום, האם אתה יכול להציע מחיר שהוא יותר זול מהם, ואיך מתמודדים עם זה, זו סוגיה מרתקת.
איך אתה יכול להצליח ללא, בלי כל האגרגטורים, בלי booking.com ואחרים?
כמו כל דבר אחר, צריך תמהיל נכון. זאת אומרת, גם פרופיל התיירים שמגיעים לארץ, קבוצות, אל מול בודדים, גם בנושא הזה של מה ערוצי השיווק שלך, הטיפ שלי הוא לשמור על תמהיל נכון, של גם עבודה איתם, אבל גם עבודה ושמירה על ערוצים עצמאיים, גם קצת עבודה עם קבוצות, אצלנו זה בדגש גם על עצמאיים, אבל לא רק, גם תיירות מקומית וגם תיירות נכנסת. ככל שיהיה תמהיל יותר רחב, ככה תהיה פחות חשוף ופחות פגיע עסקית. זה אתגר מאוד גדול, מקומות קטנים הרבה יותר קשה להם, זאת אומרת, אני מנהל שיווק ומחירות ויש לי צוותים ופיתוח עסקי ויש לנו מחלקת שיווק ומדיה דיגיטלית ומדיות חברתיות, מישהו שיש לו מקום קטן והפלטפורמה העסקית שלו הרבה יותר קטנה, אז הוא גם עושה את ההזמנות והוא גם עושה את ההחזקה וגם את המנקה את החדרים ועושה לעצמו דוחות ומשווק וכו' וכו', הרבה יותר קשה והרבה יותר קל להגיד, אני בעצם מארח, אני רוצה לעשות את האירוח אצלי במלון, אני מוותר על מערך השיווק ובעצם מוסר אותו לידי booking.com, ועם הזמן הוא מגלה שזה הפך להיות עסק מאוד יקר ומאוד קשה לשמור על תחרותיות ורווחיות.
אז בכלל אני מאמין שבכלל הטרנד העולמי הוא שחברות גדול, ככל שחברה יותר גדולה היא כנראה, חוץ מיוצאות דופן שהן יכולות ליפול על משהו, אבל תהיינה יותר חזקות על חשבון העסקים החלישים. זאת אומרת, הבינוניים יחזיקו מעמד בגלל שהם גם יהיו חזקים בתחומי נישה. אבל החברות ענק תוכלנה, כמו שהמקולות נעלמו לטובת הרשתות סופרמרקטים. אז אתה אומר שלעסקים, אם אנחנו רגע, אז באמת פחות מדברים על הקטנים, כי באמת לצערי אני חושב שיהיה להם קשה לשרוד, לבינונים יש מקום לשיווק ישיר, ולא עבודה רק בדרך שיתופי פעולה.
נכון, יש מקום וקריטי כל הזמן לעבוד על זה, ולא לוותר על זה. אני לדעתי העמלות לא יעצרו ב-15 וגם לא ב-20, ככל שהאחיזה של החברות האלה תהיה יותר חזקה, הם יוכלו להרשות לעצמם וירצו להעלות את העמלות והעלויות, וזה יגיע לנקודה שפתאום זה מאוחר מדי. אתה כבר אין לך את היכולת ואין לך את הכלים להתחרות ולהתמודד ולתחזק ערוצי מחירה ישירים, וגם מצד שני לא שווה לך לעבוד עם מי שמביא לך את ההזמנות ואתה במלכוד. אז מאוד מאוד חשוב, ואני מסכים איתך, אני חושב שהקטנים וגם בנוניים צריכים למצוא את הערך המוסף שלהם, להתמקצע במשהו מאוד מסוים. כשאתה חברה גדולה אז אתה יכול לייצר תתי התמקצעות, כשאתה קטן אתה חייב להיות הכי טוב במשהו מאוד מאוד מוגדר, לא לנסות להתפרס על הכל, ומי שידע לעשות את זה גם אם יישאר במשחק, ואני חושב שיהיה את כל הספקטרום, גם הקטנים, גם הבנוניים וגם הגדולים. אנחנו כהוסטלים כרגע גדולים, מלבד נצרת, שזה מקום מאוד מיוחד, לא פחות דיברנו עליו, אבל הוא מקום מדהים, והוא יותר קטן, והוא מגיע עם חזון חברתי, עם מטען חזון חברתי משל עצמו, מאוד מיוחד. אנחנו מקומות גדולים, ויודעים מראש שאנחנו מוצר פחות מתאים למישהו לחפש מקום קטן ואינטימי. מצד שני, אנחנו מוצר מאוד מאוד רלוונטי להרבה סגמנטים אחרים, ובהם אנחנו מתמקדים.
אני שמח לשמוע את זה ממך. תחום הטראבל, תחום מאוד תחרותי, לשמוע שיש אנשים שמחפשים את הערך המוסף ולא רק את ההצלחה העסקית, זה מאוד מרגש, ואני שמח גם לחלוק את זה עם המאזינים. יש עוד משהו שרצית להגיד לפני שאנחנו נפרדים?
אולי אני אגיד רק מילה על זה שבימים אלה אנחנו חלק ממאבק מאוד משמעותי בנושא הגירוש של הפליטים. זה משפיע עלינו ברמה האישית החברתית וגם לא פחות ברמה העסקית, לא רק עלינו, על תחום התיירות בכלל. מצד אחד אין אלטרנטיבה לכוח עבודה, זאת אומרת מגרשים אבל לא מייצרים אלטרנטיבה. מצד שני, בתפיסתנו גם הגירוש הוא לא כל כך נכון ומתאים, אבל זו סוגיה אולי שאפשר להיחס אותה לצד הפוליטי. מי שעבר ליד הבניין שלנו בתל אביב ראה שלט גדול של הזדהות שלנו, בעיקר עם העובדים שלנו, חלקם הגדול עומדים בפני גירוש, ובעניין הזה זה פחות מהעובדה שנאבד אותם כעובדים, אלא בגלל שהם הפכו לחלק מהמשפחה המאוד ייחודית של אברהם הוסטלס וטורס. קשה לנו עם זה מאוד, ואנחנו מקווים שמשהו ישתנה. היום שמעתי שקהילות יהודיות בחול פנו לביבי שיפסיק עם הדבר הזה. זה מזכיר להם קצת נשכחות מהעבר שלנו, אולי כיהודים, ואני מקווה באמת שהמגמה הזאת תשתנה ושנלמד להכיל אותם.
כן, חשוב גם שהמאזינים באמת יחשפו לצד הזה, זאת אומרת, זה לא רק הצד ההומני והשאלה האתית, אלא רוב האנשים האלה פה, יש להם חלק מהכלכלה הישראלית, יש להם תפקיד, וההחלטה הפופוליסטית פשוט לגרש את כולם, היא יכולה לייצר וקום, היא לא כזו פשוטה. תודה. אז בעצם אנחנו סוגרים את האפיזודה הזו, את הפרק הזה. אתם מוזמנים להקשיב לפרקים נוספים, להוריד אותם מאתר הבית, להגיב בטוויטר, בפייסבוק, יכולים לשלוח אימייל info@pod.il.net, או להשאיר הודעות בתקולי 03-374-1907. תודה רבה, גל.
שמחתי. ביי.